אוקיי, בואו נתחיל. בשיעורים הקודמים, שלושה שיעורים בעצם, נתתי איזשהו מבוא כללי על המושגים היסודיים. כסף, סחורה, קניין כסף, חליפין, ותוך כדי זה דיברנו קצת על המשמעות של שווה כסף, שיכול גם להוות סחורה בעסקה, ויכול גם לשחק את הצד של הכסף בעסקה, בעסקה של קניין כסף. להבדיל מחליפין, ששם אנחנו בעצם מחליפים סחורה בסחורה. וראינו תוך כדי זה שיש גם בתהליך ההפשטה שעברנו לקראת הגדרת המושג כסף, בעצם נזקקנו להמשיג את המושג שווי. בעצם הטענה היא שלדברים יש שווי, והשווי הופך להיות בעצמו איזשהו סוג של סחורה, או מין משהו כזה שאנחנו יכולים לעשות בו, כן, טרנזקציות, או כן, העברות, ולהיות בעלים עליו, וכל מיני דברים כאלה. ראינו ברמב״ם, שהרמב״ם כנראה מבין שדמי הסחורה, אם אנחנו עשינו קניין כסף, והקונה משך את הסחורה, אז אני קניתי, ולא רק התחייב לתת לי, אלא אני קניתי משהו מופשט, שווי. שווי של הסחורה שנמצא אצלו, נגיד 100 שקל, אז קניתי שווי של 100 שקל שנמצא אצלו, שעכשיו הוא שלי. וזה קניין, ממש. להבדיל מהלוואה, שבהלוואה הטענה היא שברגע שהלוויתי למישהו כסף, הכסף הזה נהיה שלו, ואין אצלו שום דבר שהוא שלי. זה לא שיש אצלו שווי שהוא שלי, או יש אצלו מטבעות לא מסוימים שהם שלי, אין אצלו שום דבר שהוא שלי. יש עליו חובה לתת לי בחזרה את הסכום שאני נתתי לו. זה נקרא לפרוע חוב, או לפרוע את ההלוואה. לעומת זאת, כן, אז לפי הרמב״ם יש הבדל בין דמי מקח לבין הלוואה, שבדמי מקח אני קניתי את השווי, בהלוואה יש לך חובה לתת לי משהו בחזרה, אחר כך. אוקיי, זה בעצם המשמעות של ההלוואה.
לא, נתן לי ביטחון כנגד ההלוואה.
זה תלוי. אם אתה מקבל משכון, יכול להיות שההגדרה של ההלוואה תהיה שונה. ברגע שאני מקבל משכון, יכול להיות שגם הרמב״ם יסכים שיש איזשהו שווי אצל הלווה ששייך למלווה. והאינדיקציה לזה, איפה ראינו את הרמב״ם הזה? בעצם ראינו אותו בשני מקומות, בהלכות מכירה, בשמיטת כספים. בפרק י' של משנת שביעית, אז המשנה אומרת שם שההלוואה נשמטת בשביעית, אבל דמי מקח לא. וגם המלווה על המשכון לא. זה מביא אותי חזרה למה שאתה אמרת. אז הסברתי, שהרמב״ם מסביר, ככה אני לפחות מבין אותו, הרמב״ם מסביר שהלוואה, בעצם השמיטת הכספים בהלוואה, בסך הכל פותרת אותי, הלווה, מלתת לך את הכסף שהתורה מחייבת אותי לתת לך. פריאת בעל חוב מצווה. אז אני חייב לפרוע לך את הכסף שאתה נתת לי, זה איזשהו חיוב עתידי, שאני חייב לתת לך כמו מצווה כזאת שהתורה מטילה עליי, ברגע שמגיעה השמיטה, שמיטת כספים אומרת שהחובה הזאת בטלה. החובה הזאת שהתורה הטילה עליי לתת לך כסף משלי, לא קיימת יותר, לא צריך לתת לך. אבל אם יש אצלי משהו שהוא שלך, נגיד פיקדון, כן? פיקדון, אתה הפקדת אצלי מעטפה עם 100 שקל. בתור פיקדון, לא שאני, לא, זו לא הלוואה, אוקיי? עכשיו, אם הפקדת אצלי 100 שקל, ברור שגם אחרי השביעית אני צריך להחזיר לך את הפיקדון. למה? בגלל שהכסף שנמצא אצלי שייך לך. שמיטת כספים לא מעבירה דברים שלך והופכת אותם להיות שלי. שמיטת כספים מבטלת את החובות שהתורה הטילה עליי, היא אומרת, הם לא קיימים. התורה הטילה עליי חובה לתת לך 100 שקל משלי, היא אומרת, לא, זה יישאר שלך ואתה לא צריך לתת. אבל התורה לא מעבירה דבר שהוא שלך והופכת אותו להיות שלי. נותנת לי אותו במתנה. התורה לא לוקחת לך כסף ומעבירה אליי. התורה פותרת אותי מלתת לך כסף. אוקיי? ולכן בפיקדון לא תהיה שמיטת כספים, רק בהלוואה. והטענה שלי הייתה שמה שכתוב במשנה, שדמי מקח לא נשמטים, זה מאותה סיבה. כי במקח, אם אני נתתי לך את ה, את ה, אתה משכת את הסחורה, אז עכשיו אתה חייב לי כסף. חייב לי כסף זה לא כמו בהלוואה, כך אומר הרמב״ם. דמי מקח, מה שאתה חייב לי כסף, פירוש הדבר, יש אצלך שווי שהוא שלי. זה לא מטבע מסוימת, אני לא יכול להגיד לך את המטבע הזאת היא שלי, או השטר הזה הוא שלי. אבל שווי, הדבר המופשט הזה, אני הבעלים שלו, למרות שהוא נמצא אצלך. לכן על דבר כזה לא שייכת שמיטת כספים. כי אם הייתה זה שמיטת כספים, זה בעצם היה אומר שמשהו שהוא שלי הפך להיות שלך, כמו בפיקדון. אבל אין, בשמיטת כספים זה לא קורה. לכן בדמי מקח זה לא קורה. ואם המשנה אומרת שגם במלווה על המשכון לא נשמט, אני חוזר לשאלה שלך, זה בדיוק אומר שכאשר אני מלווה על המשכון, כשיש משכון כנגד החוב, זה כן אומר שקניתי איזשהו שווי שנמצא אצלך שהוא שלי. כנגדו יש אצלי משכון. המשכון מבטא את העובדה שיש משהו אצלך ששייך לי. זה לא רק חובה עתידית שאתה תשלם לי כסף. ולכן הלוואה על המשכון לא נשמטת. אוקיי? אז... כן? לא, שטר זה לא... מילוי בשטר גם נשמט. לא, לא. מילוי בשטר... שטר הוא רק שטר ראייה. שטר בהלוואה זה שטר ראייה. זה לא שום דבר מעבר לזה. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשאלה חובת הראייה על מי. האם מלווה בשטר הוא כגבוי או לא כגבוי? אם אתה תופס שהמלווה בשטר זה כאילו שאני בעצם כבר גביתי את הכסף, אבל זה לא באמת הופך אותי למי שגבה את הכסף. הראשונים והאחרונים מסבירים שהמחלוקת היא רק בשאלה על מי נטל הראייה. כשאני תובע אותך ואתה אומר שפרעת, ויש לי, אז אם אין לי שטר, נטל הראייה הוא עליי, כי אני מוציא ממך כסף, אני רוצה להוציא. אם יש לי שטר, נטל הראייה הוא עליך. אבל זה לא באמת אומר שהכסף הוא שלי. אז השטר הוא אצל המלווה, תמיד.
יש זמן
פירון. נכון. אחרי זמן הפירון, לפני זמן הפירון אתה לא יכול לתבוע בכלל. אחרי זמן הפירון אתה מגיע עם שטר. אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל זה בשאלה על מי נטל הראייה, מי צריך להוכיח. אבל אין ויכוח שאתה מוחזק בכסף, וזה לא כגבוי ממש, אוקיי? אני לא יכול לקדש בזה אישה. אתה לא הופך להיות מקדש במיל ואינה מקודשת. מיל ובשטר גם כן אינה מקודשת. גם מקדש במיל ובשטר אינה מקודשת. זה לא נחלקים על זה בית שמאי ובית הלל. בעצם, החידוש הזה של הרמב״ם, שאפשר לקנות שווי, למרות זה דבר מופשט, לא מטבע מסוימת, אלא שווי 100 שקל שמתוך הדברים שלך בעצם קנוי לי, הוא בבעלותי, הוא שייך לי. זה חידוש גדול, והחידוש הזה בעצם מביא את הרמב״ם כנראה לפרש אחרת את המושג מלווה להוצאה ניתנה. כשאנחנו מדברים על מלווה להוצאה ניתנה, גמרא בקידוש, הזכרתי את זה, גמרא בקידוש עם מדע וב, זה גמרא אומרת, המקדש במלווה אינה מקודשת, למה? כי מלווה להוצאה ניתנה. ואת נגיד שהאישה לבתה ממני 100 שקל. עכשיו היא חייבת לי 100 שקל. אז אני אומר, קחי את ה-100 שקל האלה ותתקדשי לי בהם. לא מקודשת. למה לא מקודשת? אמרת הגמרא, מלווה להוצאה ניתנה. ההסבר המקובל במלווה להוצאה ניתנה, זה שבעצם שייך, יש 100 שקל מסוימים שלי, שנמצאים אצל האישה, 100 שקל סליחה, אבל הם לא מסוימים. זה לא, אין איזשהו שטר מסוים של 100 שקל שנמצא אצלה, שהוא שייך לי. ויש דין בדיני קידושין, שקידושין אפשר לעשות רק בדבר מסוים. ולכן אי אפשר לקדש. לפי הרמב״ם זה לא כך. לפי הרמב״ם, מלווה להוצאה ניתנה פירוש הדבר, אין לי אצלה כלום. לא שיש לי אצלה 100 שקל רק לא דבר מסוים. אין לי אצלה כלום. להבדיל מדמי מקח, של המוכר יש אצל הקונה שווי של 100 שקל, בהלוואה, אין לי כלום. היא, יש לה מצווה לתת לי 100 שקל, אבל לפני שהיא מקיימת את המצווה הזאת, לי אין 100 שקל אצלה. בסדר? לכן הרמב״ם באמת אומר שבדמי מקח אפשר לקדש אישה. למה? למרות שזה לא דבר מסוים, עדיין היא חייבת לי 100 שקל בדמי מקח. קנתה ממני משהו, עכשיו היא חייבת לי 100 שקל. אין פה 100 שקל מסוימים שהיא חייבת לי. אבל לפי הרמב״ם זה לא משנה, אין דין בקידושין שהקידושין יעשו במשהו מסוים. כאילו ריקוד לפני, אפשר לקדש אישה בכל מיני דברים, אוקיי? אז אין דין שהקידושין יעשו בדבר מסוים. אז מה הבעיה? למה מקדש במיל ולא מקודשת? כי במיל ואין לי אצלה גם דבר לא מסוים. אין לי כלום אצלה. אז במה אתה רוצה שאני אקדש? לא נתתי לה שום דבר. הכסף, כל הכסף שהיה אצלה היה שלה, ונשאר שלה. היא לא קיבלה ממני שום דבר. אז לכן היא גם לא מקודשת. נכון, חיוב עתידי. אז זה מבריא אחרי. אני בסך הכל אומר, אני פותר אותך מהחיוב העתידי. זה לא אומר כלום.
לא שהיא חייבת לך משהו
לא
מסוים?
לא.
מה ההבדל?
לא.
ההבדל?
לא, עוד פעם, היא חייבת לי משהו לא מסוים. אבל אין לי, לא בבעלותי, נמצא אצלה משהו לא מסוים. זה לא שלי. זה משהו עתידי שהוא יהיה שלי. כרגע, אם אתה שואל אם כרגע יש לי אצלה משהו, תשובה היא לא. יש עליה חובת גברה לתת לי 100 שקל בעוד שבועיים.
אם יש פיקדון, אז יש אצלה משהו שהוא
לא מסוים,
שהוא שלך.
נכון. וכך גם בדמי מקח.
כן, גמרא, אז הנאה זה דבר מסוים.
לפי רש"י את חייבת להגיד את זה. לפי רש"י אתה חייב להגיד את זה. כי יש דין שרק דבר מסוים יכול לקדש. לפי הרמב״ם, כל מה שאתה צריך להגיד זה שרק יש משהו.
אז מה רואים
שהקדש בהנאה? בהנאת מחילת מלווה. שאפשר לקדש. במלווה לא מקודשת. אבל בהנאת מחילת מלווה מקודשת.
בהנאה
מקומית,
גם
הנאה
מתנה.
כן, נכון. זה דבר מסוים. לפי רש"י לפחות, כן. אתה חייב להגיד. אבל גם במלווה עצמו. בהנאת מחילת מלווה היא גם מקודשת. לא במקדש במלווה. אלא בסך הכל, את הרי רוצה שאני אוותר לך על החובה שלך לתת לי 100 שקל בעוד שבועיים, נכון? הוויתור הזה שווה לך כסף. אפשר לומר שווה 100 שקל, נכון? היא מרוויחה 100 שקל בסך הכל. אז אם אני מקדש אותה בהנאה הזאת, היא כן מקודשת. כי אני העברתי להנאה. אבל אם אני רוצה לקדש אותה במיל ועצמו, כן, במאות המיל ועצמם, לא נתתי לה כלום. זה לא הלשון, הלשון משקפת הבדל אמיתי. זאת אומרת, אם אני מקדש אותה במלווה, אני בעצם רוצה לקחת את החוב שיש לה עכשיו, לתת לו אותו, ובזה לקדש אותה. היא לא קיבלה כלום. האם אני אומר, תראי, אבל הרי בסך הכל יש לך הנאה מזה שאני מוותר לך על החיוב העתידי, ואת ההנאה הזאת קיבלת עכשיו. בהנאה הזאת אפשר לקדש אישה. אוקיי? מה זה? נכון. ההשלכות אותן השלכות, הציור אותו ציור, אבל מהותית יש פה באמת קידושין במשהו אחר. מאוד קשה לתפוס את זה בהסתכלות הפשוטה, אבל זה משהו אחר. אתה עושה אותו דבר, כאילו, אם אתה עושה אותו ככה, אז כן, אם אתה עושה אותו ככה, אז לא. לא, אפשר גם להלוות שעה בשעה. לא. לא. כי כשאני הלוויתי לה את השעה הזאת היא אוכלת אותה. היא צריכה לתת לי שעה אחרת. עכשיו אפשר לדון על החיוב שלה לתת לי שעה אחרת, מה זה החיוב הזה? זה אומר שיש לי עכשיו אצלה איזושהי שעה לא מסוימת, כך יגיד הרמב״ם, או לא, הרמב״ם בהלוואה גם מסכים שלו, או שלא, היא רק חייבת עתידית לתת לי שעה מסוימת. לא משנה, שעה ושולחן זה אותו דבר. אם זאת הלוואה של השולחן, לא השאלה, אם זאת הלוואה, אז היא יכולה להשתמש בו בלג בעומר. להחזיר לי אחרי זה שולחן אחר. אם זה השאלה, זה משהו אחר, השאלה זה פיקדון. ואם אתה מדבר על הלוואה, הלוואה זה לא משנה אם זה שולחן או פירות או מה שלא יהיה, היא יכולה להשתמש בו, מיל ולהוצאה ניתנה. בסדר? אז הטענה הזאת בעצם אומרת, שהרמב״ם מדבר במונחים של קניין, גם על דברים מופשטים כמו שווי, רש"י כנראה לא יקבל דבר כזה, רש"י כנראה לא מקבל דבר כזה, ולגבי מלווה להוצאה ניתנה, אז הוויכוח ביניהם הוא גם בשאלה מה קורה במלווה. רש"י אומר שיש לי, יש לה חוב, היא חייבת לי משהו, אבל זה דבר לא מסוים ולכן אי אפשר לקדש בו. הרמב״ם אומר לא, אין לי אצלה אפילו דבר לא מסוים, אין לי כלום. יש עליה חובה עתידית לתת לי משלה. בדמי מקח יש לי אצלה משהו לא מסוים, שווי. ולפי הרמב״ם, אם יש לי אצלה משהו, גם אם הוא לא דבר מסוים, אפשר לקדש בזה אישה. נתתי לה משהו שהוא שלי, בסדר?
אם
מישהו
יש
חוב,
מקח,
אז רש"י
יבין שזה מתבטל?
לא, רש"י יסביר, שאלה טובה, ואולי אנחנו גם נזקק אליה היום, אז אני כבר אענה לך כאן. מה אומרים הראשונים שלא מסכימים עם הרמב״ם? שאין דבר כזה קניין על שווי. יש התחייבויות, אני חייב לתת לך, אבל אין דבר כזה קניין על שווי. אז מה הם אומרים לגבי השמיטה? אז מה ההבדל בין דמי מקח לבין הלוואה? או הלוואה למשכון, או שכר שכיר, שגם לא נשמט, וכו'. אז יש שם הסברים שנתלים כנראה, עוד פעם בניסוחים, כך אני מבין אותם לפחות, ההסברים האלה בעצם נתלים בשאלה מה מטרת ההלוואה. עכשיו שהזכרתי את זה. אם אתה עושה הלוואה למישהו, בדרך כלל הלווה הוא אדם נזקק. זה גמילות חסד, הלוואה. אז אתה עושה לו הלוואה. באה שמיטת כספים ואומרת, בוא נחלט את גמילות החסד. נאיטיב עם הנזקק באופן שלא יחייב אותו להחזיר. בסדר? אם הוא הגיע עד השמיטה ולא יחזיר, עזוב, בטל. אוקיי? אני הולך צעד לטובת הנזקקים. עכשיו, בשכר שכיר, לא בשכר שכיר, בדמי מקח, הרי הרמב״ם גם הסביר שם, והכסף משנה הבין אותו ככה, שהכסף משנה הבין את הרמב״ם לא כמו שאני הצעתי קודם. כסף משנה מבין ששכר שכיר זה לא, הרמב״ם, דמי מקח זה לא, לא, לא כמו הלוואה. למה לא? כי הוא נותן את ההקפה, הרי דמי מקח זה מחירה בהקפה. למה אתה בוחר בהקפה? כדי לעשות טובה לקונה, כי הוא נזקק. אין הנחה שהקונה יותר נזקק מהמוכר. אלא מה? פשוט לייעל את התהליך. במקום לקחת ממנו כל פעם 2 שקל ו-17 אגורות, אתה אומר, בוא נצבור את זה לאורך שבוע או חודש, ובסוף אני אעשה לך חשבון ותתן לי את הכל. לא רוצה להתקשקש איתך על האגורות כל פעם שאתה בא לקנות חלב או לחמניה. אוקיי? אז המטרה של ההלוואה היא לא להיטיב עם נזקקים, אלא לייעל את התהליך. זה גם עבורי נעשה, לא רק עבורך. אני לא רוצה את הבלבול מוח הזה. אוקיי? במצב כזה אין שמיטת כספים. שמיטת כספים באה להיטיב עם נזקקים. אבל במקום שהכסף לא ניתן לך כנזקק, אז למה שנפתור אותך מלהחזיר את מה שאתה חייב? ואותו דבר בשכר שכיר. בשכר שכיר גם לא נשמט. למה הוא לא נשמט? בגלל ש... אם כבר, אז השכיר הוא הנזקק, לא אני. מה, בשמיטת כספים אני לא אצטרך לשלם לשכיר אחרי שהוא עשה לי עבודה. למה? מה, רוצים להיטיב איתי כי אני נזקק? אם כבר, להפך, ביומו תיתן שכרו, התורה רואה את השכיר בתור הגורם הנזקק פה. אוקיי? ולכן, ברור שגם שם לא תהיה שמיטת כספים. אז ההבדל, לפי הראשונים האחרים, לא לפי הרמב״ם, ההבדל בין דמי מקח, לבין הלוואה, או דמי מקח ושכר שכיר, לבין הלוואה, זה שהמטרה, המוטיבציה של העסקה שונה. האם זה הטבה לנזקקים, או שזאת עסקה אחרת? לעומת זאת, לפי הרמב״ם, ההבדל נעוץ בשאלה מה אופייה של העסקה, לא מה המוטיבציות. האם תוצאת העסקה היא שיש לי אצלך משהו, או שתוצאת העסקה היא שאתה חייב לי חיוב עתידי כלשהו לתת לי? זאת אומרת, ההבדל לפי הרמב״ם הוא הבדל טכני. ההבדל לפי שאר הראשונים זה מין תאי מדקרה. זאת אומרת, אני בעצם דורש פה תאי מדקרה. אני בעצם אומר, למה התורה שומטת כספים? כי היא רוצה להיטיב עם נזקקים. זאת אומרת, טוב, אז אם זה ככה, בעסקאות שלא מטרתן להיטיב עם נזקקים, שם אנחנו לא עושים שמיטת כספים. זו דרישה תאי מדקרה ממש. ממה?
זאת עסקה,
זה לא חידוש שלי, זה כתוב בגמרא. עסקה שהיא לא בדרך הלוואה, אפשר לגבות ריבית. אלא מאי? יש איסורי דרבנן, זה אבק ריבית וכו', בסדר, זה דיון אחר. אבל באופן עקרוני, עסקה שהיא לא בדרך הלוואה, אין איסור ריבית. למשל, כשאתה קונה בהקפה, כל ההסלבטויות האלה, אתה קונה בהקפה, אז בדרך כלל אתה משלם קצת יותר. נכון? לכאורה זה ריבית, זה תלוי. אם אתה מבין, נגיד קניתי ספה, והספה עולה 1,000 שקל. אבל אם אתה משלם עכשיו, 1,000 שקל. אם אתה משלם בעוד חודש, 1,100. אוקיי? עכשיו, אם אתה נגיד שדחיתי זה לעוד חודש, איך אני תופס את התהליך הזה? האם בעצם אני קניתי את זה עכשיו ב-1,000 שקל? עכשיו אני צריך לשלם לו 1,000 שקל. את ה-1,000 שקל האלה הוא הפך להלוואה. עכשיו, לביתי ממנו את ה-1,000 שקל האלה, ולכן לא נתתי לו אותם. ועל זה אני רוצה להחזיר לו 1,100 בעוד חודש. זה ריבית. אבל אם הוא אומר לי לא, את התמורה, אם תשלם לי בעוד חודש את התמורה, אז הספה עולה 1,100, לא 1,000. אתה משלם לי את דמי הספה, לא שהוא ילווה לי 1,000 שקל. אתה משלם לי את דמי הספה. אז זה לא יהיה ריבית, פחות לא דאורייתא. כיוון שזה מאיך זה יקיר ריבית וכולי, אז עושרים את זה מדרבנן. אבל זה באמת לא יהיה ריבית. אוקיי? אוקיי, עכשיו, אז זה הרקע לדברים. אני עכשיו ארצה להתחיל להיכנס לתוך הפרק, ולעסוק בהשלכות של התמונה שאותה תיארתי במבוא. ואני אעסוק בשיעור, בשני השיעורים הקרובים, אני אעסוק בהשלכה אחת, וזאת ההשלכה, מה קורה, האם בקניין כסף אני יכול להתנות על תמורה מסוימת. בקניין כסף, נגיד שאני לוקח, נגיד שאני רוצה לקנות ממך כיסא, אז אתה ב-100 שקל. אז אני משכתי את הכיסא, ואז התחייבתי ל-100 שקל. נכון? המשיכת הכיסא, הסחורה, קונה את הכסף. כך אומרת המשנה הראשונה בפרק. עכשיו, אם את ה-100 שקל האלה אני רוצה, אתה רוצה, סליחה, שאני אתן לך דווקא תלה שחור. לא 100 שקל כסף, אלא תלה שחור. בסדר? או משהו, לא משנה, תבועה כזאת וכזאת. חיטה דווקא, או מה שלא יהיה. האם אתה יכול? אנחנו נראה שהשאלה הזאת יכולה להיות תלויה במבואות שדיברנו עליהן קודם. אוקיי? זה יהיה הנושא הראשון, שבו אני אעסוק בשני השיעורים הקרובים, זאת התוכנית לפחות, ואחרי זה אני אדבר על הלוואת שאה בשאה, שגם היא קשורה לעניין. הלוואת שאה בשאה, מה שהזכרתי קודם, שאני מלווה לך לא כסף, אלא מלווה לך סחורה. מלווה לך עגבניות, או מלווה לך שולחנות, או פטישים. אוקיי? האם, איך מתייחסים לדבר הזה שם? עכשיו ניכנס קצת לענייני ריבית, אבל בעצם המטרה שלי תהיה לא ליבון של הלכות ריבית, אלא לנסות ולראות איך מיישמים את כל הרעיונות שדיברנו עליהם בשלושת שיעורי המבוא. אז אני מתחיל עם תמורה מסוימת, כן, התניה על תמורה מסוימת. אז אני מתחיל במשנה, תלל בי, שתף את זה גם בזום. אתם רואים פה או ש...
כן. רואים.
צריך הכשרה של טייס בשביל להעביר פה שיעור בזום. אוקיי. הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב. זה המשנה המשנה שלנו בתחילת הפרק. הנחושת קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הנחושת. מעות הרעות קונות את היפות, והיפות אינן קונות את הרעות. הסימון קונה את המטבע, המטבע אינו קונה את הסימון. מטלטלין, זה מה שחשוב לענייננו, מטלטלין קונים את המטבע, מטבע אינו קונה את המטלטלין. זה בעצם הדין שעליו דיברנו, כאשר אנחנו מדברים על קניין כסף, לא על חליפין. וזה דיון באורך, לכל אורך הגמרא, כל הזמן. האם מדובר בחליפין או בקניין כסף? אבל פה מדובר בקניין כסף. וכאשר אנחנו מדברים בקניין כסף, אז יש צד אחד שהוא סחורה, זה קניין לא סימטרי, בניגוד לחליפין. חליפין אני מחליף סחורה תמורת סחורה, נכון? דיברנו על זה. בקניין כסף, אני קונה סחורה תמורת כסף, תמורת שווי, תמורת תמורה, נקרא לזה התמורה. תמורה זו יכולה להינתן בכסף, יכולה להינתן גם בשווה כסף, אבל עקרונית, יש תמורה ויש סחורה. בסדר? זה לא אותו דבר כמו חליפין, זה אסימטרי. עכשיו, איך מתבצע הקניין? אז הגמרא אומרת, ראינו את רבי יוחנן וריש לקיש, אם אתם זוכרים, האם דבר תורה מאות קונות, במידה רבנן חייבו משיכה שלא יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה, או שדבר תורה רק משיכה קונה, ומאות לא קונות. זה שיטת ריש לקיש. אנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, שבעצם כשאני קונה קרקע, אני יכול לקנות אותה בכסף, לתת כסף ובזה תיקנה לי הקרקע, אבל אם אני קונה מטלטלין, מטלטלין אפשר לקנות רק במשיכה. אי אפשר לקנות את זה בהעברת כסף. אוקיי? או מדאורייתא או מדרבנן, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, למסקנה זה רק מדרבנן. מדאורייתא זה כן נקנה, מדרבנן צריך משיכה. לא, 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 אפשר לקנות גם בכסף. כן, זה קניין כסף בקרקע. עפרון, שדה עפרון. נתתי כסף, השדה כך ממני. אז הטענה היא שבקניין כסף, כאשר אני נותן לך את הכסף, אין קניין, לפחות מדרבנן. צריך שאתה תמשוך את הסחורה. למה? תחשבו על הסיטואציה, נגיד שאתה קנית ממני כיסא, בסדר? עכשיו, אתה נתת לי את הכסף, ולא משכת עדיין את הכיסא, הכיסא עדיין אצלי. פורצת אצלי שריפה בבית. אין לי שום עניין להציל את הכיסא. נכון? כיסא שנשרף, נשרף לך. אתה כבר קנית אותו, הוא כבר שלך. אם הוא נשרף, בעיה שלך. אז שמא יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. כיוון שכך תקנו חכמים, לא. העברת הכסף לא עושה קניין. מה שעושה את הקניין זה כשאתה תמשוך את הכיסא אליך. רק אז הקניין נחלט. אבל הפוך כן נכון. כשאתה תמשוך את הכיסא אליך, אתה קנית את הכיסא, ואני כבר קניתי את הכסף, גם בלי שמשכתי אותו. למה? למה לצד ההפוך אנחנו לא חוששים שאומר לו נשרף כספך בעלייה? נכון? כי אם ישרף לו הבית, זה לא משנה כלום, הוא עדיין חייב לי 100 שקל. אין אצלו 100 שקל מסוימים ששייכים לי. אם זה היה המצב, אז זה היה אותו דבר. זה בדיוק ההבדל בין סחורה לבין כסף. שכסף בהגדרה הוא לא דבר מסוים. אז אין חשש שתפרוץ את לו שריפה בבית והוא לא יציל את הכסף שלי. אין כסף שלי. הוא חייב לי כגברה 100 שקל. וזה יישאר גם אם הייתה שריפה אצלו בבית. לכן אומרת המשנה שבעצם בקניין כסף, הקניין נחלט כאשר אתה מושך את הסחורה. ואז מה קורה? בזה אתה קנית את הסחורה, ואני קניתי את הכסף. אוקיי? מטבע אינו קונה את המטלטלין, קונים את המטבע. מטבע אינו קונה את המטלטלין. אני משכתי ממך מטבע, הסחורה היא עדיין שלי, הקניין לא נחלט, אפשר לחזור בנו, לא קרה כלום. אם אתה משכת את הכיסא, גמרנו. אתה קנית את הכיסא ואני קניתי את הכסף. רש"י שם כותב ככה, הזהב קונה את הכסף, הלוקח דינרי זהב, תבועים, כן, אולי רק עוד הקדמה, הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב, אז הגמרא בהמשך מסבירה שבעסקה של זהב תמורת כסף, מי זה הסחורה ומי זה התמורה?
הזהב.
הזהב זה הסחורה, והכסף זה התמורה. בסדר? הייתה משנתו של רבי בילדותו, בחרותו, אבל ההלכה, משנה האחרונה, זה שהזהב זה הסחורה, והכסף זה התמורה. לכן הדין הראשון במשנה, הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב, זה אותו דין כמו הדין האחרון. רק ספציפית לגבי זהב וכסף, יש פה עוד חידוש, היה צריך לחדש שהזהב הוא הסחורה. הדין האחרון במשנה, היה מן הראוי לכתוב אותו ראשון למעשה. אם עורך, נדמה לי, היה צריך לציב אותו ראשון, כי הוא קובע את העיקרון. אחרי זה יש לי רק בעיה עם זהב וכסף, כי אני לא יודע לאתר מי זה הסחורה ומי זה התמורה. אז על זה אומרת המשנה, דע לך שבעסקה של זהב מול כסף, הזהב הוא הסחורה והכסף זה התמורה. זה החידוש של המשנה. אחרי שאני יודע את זה, אני כבר יודע שהזהב קונה את הכסף, והכסף לא קונה את הזהב. כי זה כתוב בדין האחרון שם של המטלטלין והמטבע. נכון? הזהב זה המטלטלין פשוט. זה רק מקרה פרטי. אז למה היה צריך לכתוב את זה? היה צריך לכתוב את זה כדי להסביר לי שהזהב הוא המטלטלין ולא הכסף. את זה לא הייתי יודע אם לא היו כותבים את המשנה. וזה חידוש ספציפי לגבי מי הסחורה ומי הכסף. לא, זה לא חידוש בדיני קניינים. שמושכים את הזהב, אז קונים גם את הזהב וגם את הכסף. זה אני יודע. צריך לחדש לי חידוש בדיני סחורה ותמורה וסחורה. מי זה התמורה ומי זה הסחורה? אז רש"י אומר, הזהב קונה את הכסף, כן, שזה אותו דבר כמו מטלטלין שקונים את התמורה, את המטבע, הלוקח דינרי זהב תבועים בדינרי כסף, ונתן לו דינרי זהב, משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב, בעל הזהב המקורי, כן, הקודם, ונתחייב לו זה מי שקיבל דינרי זהב, לתת לו דינרי הכסף, ואינו יכול לחזור בו. שימו לב איך רש"י מתנסח, ונתחייב, לא זה, מי שקיבל את דינרי הזהב, לתת לו דינרי כסף ואינו יכול לחזור בו. מה הוא בא להגיד? כשאתה אומר לי שכשאני מושך את הזהב, אז אתה קנית את הכסף. לא קנית שום דבר. מה קנית פה? אני התחייבתי לתת לך כסף, אומר רשי. זה לא קניין, אל תטעו, אומר רשי, לחשוב שבאמת קנו פה משהו. זה לא כמו בחליפין, בחליפין נגיד מחליף פרה בחמור. כשאני מושך את הפרה, אני קניתי את הפרה ואתה קנית את החמור. זה קניין, זה לא התחייבות לתת לך את החמור. החמור הוא שלך. אוקיי? אז לכן, במקרה הזה, יש לכאורה את החשש שיאמר לו נשרפו חיתיך בעלייה, לא חשוב. אבל באופן עקרוני, קנית חמור מסוים, הוא שלך. הבעלות עברה. אומר רשי, אבל בכסף זה לא כך. כשאני מושך את הסחורה, אתה קונה את הכסף, כשמפרשים את המילים קונה את הכסף, אין הכוונה באמת קונה, כמו שקונים בחליפין. אלא אני התחייבתי לתת לך כסף, ואני לא יכול לחזור בי. העסקה נחלטה. אבל לא שבאמת יש לך עכשיו בעלות על משהו, לא החלת בעלות על שום שטר כסף שנמצא אצלי. ובפשטות נראה שלא החלת בעלות גם על שווי. אלא מה? אומר רשי, זאת התחייבות, זה לא קניין. אני התחייבתי לתת לך 100 שקל, ואני לא יכול להגיד, רגע, רגע, פוס, אני חוזר בי, קח חזרה את הכיסא, אני לא משלם. לא, אין, זה נחלט. אני חייב לשלם לך את 100 שקל האלה. בסדר? אז רשי בעצם כנראה בא לחדש פה שהרמב״ם לא צודק. כי הרמב״ם, איך הוא קורא את המשנה הזאת? כמו שאמרתי קודם, נכון? הרמב״ם קורא את המשנה הזאת, שאני מושך את הזהב, אתה קנית שווי של 100 שקל בכסף. אוקיי? עכשיו אני צריך לתת לך 100 שקל בכסף. זה קניין ממש. אתה בעלים על זה, אפשר לקדש בזה אישה, זה לא נשמט בשמיטה, וכן הלאה. אוקיי? רשי בא לומר, הרמב״ם לא צודק. כמובן, ברוח הקודש, הוא היה לפניו. אבל הוא בא לומר, תפיסת הרמב״ם לא נכונה, אל תחשבו שמה שכתוב פה קונה את המטבע. זה לא קונה את המטבע, אלא יוצר התחייבות לתת לי מטבע. נכון? זה מה שאומר רשי. אם באמת קוראים את רשי כך, אז נראה שיש פה מחלוקת במה שדיברנו עד עכשיו. רשי לא מקבל את מה שאומר הרמב״ם, שקונים שווי. לא קונים שום דבר, נוצרת התחייבות.
תרבות.
או אם תרצו, קונים מטבע לא מסוימת. יכול להיות שהוא תופס את זה ככה. יש איזושהי מטבע פה שהיא שלך, אבל לא מטבע מסוימת, לא יודע, אולי. בכל מקרה, באופן הפשוט נראה שהוא מדבר על זה כהתחייבות. הוא התחייב לתת לו 100 שקל. כמו בהלוואה בעצם. רשי לא עושה הבחנה בין הלוואה לבין דמי מקח. בשני המקרים אני חייב לך 100 שקל. נוצרת התחייבות. אוקיי? איך הרמב״ם יסביר קונים את המטבע? קונה ממש. יש אצלך 100 שקל שלי, אני יכול לקדש אישה בזה. בסדר? אז הוא קורא את המשנה כפשוטה. רשי נדחה קצת בלשון המשנה. אבל ברור מה גרם לו לזה. מה שגרם לו לזה זה תפיסת רוב הראשונים. ורוב הראשונים נראה שהם לא כמו הרמב״ם. רוב הראשונים מבינים, מה זאת אומרת, אין דבר כזה לקנות שווי. שווי זה לא דבר מוחשי. אי אפשר להיות בעלים על דבר לא מוחשי. כל מה שאפשר זה לייצר התחייבות. אתה חייב לתת לי משהו. זה הכל. אי אפשר להיות בעלים על שווי. כן, הרמב״ם בעצמו כותב, הזכרתי זה, אני חושב, שאין בעלות על דבר לא מסוים. אני לא יכול להיות בעלים על ריח התפוח, על עין הדבש. זה דברים לא, דברים מופשטים, דברים לא מסוימים. אי אפשר להיות בעלים על זה. החידוש הוא שעל שווי, כנראה כן אפשר להיות בעלים. חידוש גדול. אוקיי? בכל אופן ככה, זה כנראה האופן שבו הרמב״ם ורשי יקראו את המשנה. עכשיו, יכול להיות שהדבר הזה ישליך לגבי מצב שבו אני רוצה להקנות לך משהו, נגיד כיסא, ובכיסא הזה, תמורת הכיסא הזה, אני רוצה שתתחייב לתת לי, כמו שאמרתי קודם, תלה שחור, או מעות מסוג מסוים, אוקיי? האם אני יכול לחייב אותך בזה? אם קניתי משהו, אז יכול להיות שבאמת קניתי תלה שחור אצלך, כי זה קניין, שאלה על מה חל הקניין. האם זאת רק התחייבות לתת לי תמורה, מי אתה שתגיד לי איזה תמורה לתת? זאת אומרת, יכול לתת לך תמורה בכסף, בטלה, במשהו, אני חייב לך 100 שקל, שווה כסף ככסף, אני יכול לתת לך את המאה שקל האלה בכל צורה שאני אמצא לנכון. לכן נראה שהשאלה האם אפשר להתחייב דבר לא, דבר ספציפי, או סוג ספציפי, לא דבר, אפשר להתחייב, אפשר לדבר על שאתה תיתן לי את התלה המסוים הזה, לא תלה שחור כלשהו, אלא לא, אני רוצה את זה, את התלה הזה. פה זה כבר ממש דומה לחליפין, כי אני בעצם רוצה לקבל סחורה מסוימת תמורת הסחורה שאני נותן. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מצב שאני רוצה שאת התמורה שאתה נותן לי, תיתן לי דווקא בתלה שחור כלשהו, לאו דווקא מסוים, וכלשהו. זאת אומרת, לא כל שווה כסף של 100 שקל יתקבל, אלא רק מסוג מסוים. האם אני יכול לעשות דבר כזה בקניין כסף? לכאורה זה יהיה תלוי בשאלה של רש"י והרמב״ם. אם קניין כסף קונה לי את התמורה, ואפשר להיות בעלים על דבר מופשט, אז אני מכיל חלוט של בעלות על משהו מופשט. מה זה המשהו המופשט הזה? זה יכול להיות או שווי של 100 שקל, ואז לא משנה איך אתה נותן לי את מממש את השווי הזה. וזה יכול להיות תלה שחור כלשהו. אני בעלים על תלה שחור שלך, בלי להגדיר איזה מהתלאים השחורים שנמצאים אצלך. כן, אז זה אפשרות, אם אני מבין כמו הרמב״ם, שמדובר פה על קניין. אבל אם כמו רש"י, שמדובר פה על התחייבות, אתה חייב לתת לי תמורה, אתה חייב לתת לי שווי של 100 שקל. איך אתה מממש את התמורה הזאת? החלטה שלך. איך אני יכול לקבוע לך את מה לתת? הרי לא חל עכשיו שום דבר, כל מה שחל עכשיו זה שחייב לי 100 שקל. נכון? אז אתה חייב לי 100 שקל, אתה תיתן לי שווי של 100 שקל. והרמב״ם עכשיו חל משהו, עכשיו קניתי תלה שחור שנמצא אצלך. אז לכאורה זה מחלוקת רש"י והרמב״ם. אבל אנחנו נראה עוד מעט שזה לא בהכרח כך. זה מתחיל בסוגיה בדף ממהי עמוד ב', בואו נראה אותה עכשיו. מה אומרת ככה? יחי, אני לא נכנס כרגע להקשר, עוד חשוב לענייננו, דנים שם האם זה חליפין או זה במשנה, מקרים שקראנו עכשיו במשנה, שאלה אם זה קניין חליפין או קניין כסף. אז אומרת הגמרא ככה, יחי, אימא רישא, הזהב קונה את הכסף. כיצד? איך מדובר? כן, מדובר שהזהב קונה את הכסף. איך מדובר? מחר לו דינר של זהב. ב-25 דינר של כסף, כיוון שמשך את הזהב, נקנה כסף בכל מקום שהוא. היא אמרת בישלמה בחליפין, כי אנחנו דנים הרי אם זה קניין חליפין או קניין כסף. אז מילא אם אתה תגיד לי שזה קניין חליפין במשנה, אני יכול להבין. היינו דקטני, נקנה כסף בכל מקום שהוא. אלא היא אמרת בדמים, היי נקנה כסף בכל מקום שהוא. נתחייב גברה מבעלה. איך אפשר להבין את לשון המשנה שכשאני מושך את הזהב, נקנה לי הכסף בכל מקום שהוא? זאת אומרת, הרי לא קניתי שום דבר. היית צריך להגיד, נתחייב לו 125 דינרי כסף.
זה הרמב״ם.
מה?
זה הרמב״ם.
מה הרמב״ם?
שהוא קונה משהו לא מסוים.
רגע, תכף נראה, הרמב״ם ורש"י תכף נראה. אני קודם כל, אני קורא את הגמרא. איך הגמרא מבינה פה? הגמרא מבינה פה שכאשר אני אומר, הזהב קונה את הכסף, ואם היה מדובר בקניין כסף, זה לא יכול להיות. קניין חליפין אני מבין. בקניין כסף זה לא יכול להיות. למה לא? כי בקניין כסף לא שייך לומר, נקנה לו הכסף בכל מקום שהוא. כשאתה אומר, נקנה הכסף בכל מקום שהוא, פירוש הדבר, יש כסף מסוים. שהוא נקנה לי, ובכל מקום שהוא יושב הוא שלי, לא משנה איפה, הוא גם אם הוא באוסטרליה. אבל הרי זה לא נכון. אם זה קניין כסף ולא חליפין, אז מה שנוצר פה זה רק התחייבות לתת לי 25 דינרי כסף. אז מה שייך את הלשון, נקנה לי הכסף בכל מקום שהוא. לא נקנה לי כלום ולא בכל מקום שהוא. נוצרה התחייבות לתת לי 25 דינרי כסף. זה הכל. לא שייך למקום, הלשון המקום לא שייכת פה. רק אם מדובר על דבר מסוים, אתה יכול להגיד לי, לא אכפת לי איפה הדבר המסוים הזה נמצא. אבל אם זה לא דבר מסוים, אז מה שייך בכל מקום שהוא? מה רואים בגמרא פה? שבקניין כסף צודק רש"י, ולא הרמב״ם, נכון? הגמרא מניחה שבקניין כסף לא קונים משהו, מתחייבים. וזה לא מדויק. כי גם לפי הרמב״ם אפשר להבין את הגמרא. כי מה הגמרא אומרת פה? גם לפי הרמב״ם לא שייך להגיד נקנה לו הכסף בכל מקום שהוא. נכון שהוא קנה את השווי, עכשיו הוא בעלים על השווי, אפשר לקדש בו אישה, הכל נכון. אבל אתה לא יכול להגיד בכל מקום שהוא. השווי זה לא דבר מסוים. לכן את קושיית הגמרא אפשר להבין גם לפי הרמב״ם. זה לא מוכרח להתפרש כרשי. אבל עדיין, את התירוץ של הגמרא, זה לכאורה נראה כמו רשי. כי הגמרא בעצם אומרת שמדובר פה בהתחייבות. לפי הרמב״ם זה לא נכון, זה לא התחייבות, זה קניין. זה לא תירוץ, זה הניסוח של הגמרא. כן? איך היא מנסחת את הקושייה? הקושייה של עצמה יכולתי להקשות גם לפי הרמב״ם. אבל הניסוח שהגמרא בוחרת לנסח את הקושייה נראה כמו רשי. כי לפי הרמב״ם היו צריכים להגיד, לא בגלל שזה התחייבות, אלא בגלל שקנית רק דבר לא מסוים. אז מה שייך להגיד בכל מקום שהוא? אבל הגמרא לא אומרת ככה, בגמרא נראה שהיא מבינה שבכלל אין פה קניין, יש פה רק התחייבות. וזה מה שהיה קשה לה. אוקיי? אמר רבשי, לעולם בדמים. אז מדובר פה על קניין כסף, לא על חליפין. ומה היא בכל מקום שהוא? אז קשה, מה בכל מקום שהוא? כמות שהוא. כדי אמר לי. היא אמר לי, מארנקי חדשה, יאבין עלך. לא מציעה יבלי מארנקי ישנה. אבל גב דעדיף הם מנהיו. מה איתיימה? דאמר לי, לישנן קבעין עלו. מה זאת אומרת? הוא אומר בעצם, נקנה כסף בכל מקום שהוא, הכוונה, נקנה לו הכסף כמות שהוא אמר. מה הכוונה? נגיד, שיש 20, הוא רצה 25 דינרי כסף. אוקיי? 25 דינרי כסף יכולים להיות חדשים או ישנים. בדרך כלל אנשים מעדיפים את הישנים. כל מיני סיבות. בדרך כלל אנשים מעדיפים את הדינרים הישנים. והוא, סליחה, כן, בדרך כלל אנשים מעדיפים את הישנים, אבל הוא אמר, אני רוצה דינרים חדשים. אה? לא יודע, איזה ראשונים מציעים כל מיני הסברים שאני... לא. מה?
אתה בטוח שזה לא מזוייה?
אולי, לא יודע בדיוק. הסברים שם, לא זוכר ששכנע אותי אחד ההסברים, אבל אגב, ברח באמת, יש הצעה הפוכה. הישנים פחות עדיפים, אבל לא משנה, זו הגישה המקובלת. אז נניח הישנים עדיפים מאיזושהי סיבה, אבל אני רציתי 25 דינרים חדשים. למה? לישנן קבעין עלו, כי אני יודע שהם ישבו אצלי הרבה זמן. ואם הדינרים הישנים ישבו אצלי הרבה זמן, אז הם ישחירו. אז לכן אני רוצה דינרים חדשים. לי עדיף דינרים חדשים, למרות שבעלמא דינרים ישנים יותר טוב. בסדר? אז אומרת הגמרא, מה שכתוב נקנה הכסף בכל מקום שהוא, אין הכוונה בכל מקום שהוא. אלא הכוונה, נקנה לו הכסף שהוא רצה. אתה לא יכול לתת לו דינרים ישנים, אפילו שהם יותר טובים. אם הוא רוצה חדשים, הוא רוצה חדשים, תן לו את זה. זה לא בכל מקום שהוא, אלא כמות שהוא. זה מה שהגמרא אומרת. הוא קימתא כזאת. אז מה רואים פה? התמונה מתהפכת עכשיו. כי בעצם, מה שרואים כאן, זה שאני יכול לקבוע לו, איזה סוג של תמורה הוא ייתן לי, זוכרים את התלה השחור שלנו? אני רוצה את התמורה בתלה שחור, לא בתחיתה או לא בכסף או לא ב... אני יכול לקבוע לו, הנה אני רוצה דווקא דינרי כסף חדשים, שימו לב, הדינרי כסף זה התמורה, זה לא הסחורה. זוכרים איך הגדרתי את ההבדל בין סחורה לבין תמורה? סחורה זה מה שאנחנו רוצים בדווקא בעסקה, והתמורה זה מה שהוא לאו דווקא. זה מה שמגדיר בעצם מה זה סחורה ומה זה תמורה בעסקה. נגיד, אם אני רוצה, אני קונה לך כיסא, ושילמתי לך בעגבניות. הכיסא הוא הסחורה, לא העגבניות. למה? כי העסקה נוצרה בשביל הכיסא. העגבניות שימשו אותי כדי לתת לך את התמורה. יכולתי גם לתת לך מלפפונים, או לתת לך 100 שקל. נתתי לך את זה בעגבניות, אבל לא התננו מראש שאני מתכוון דווקא לעגבניות. אוקיי? העגבניות שימשו אותי כדי לשלם. לכן בעסקה כזאת הכיסא הוא הסחורה, והעגבניות הן הכסף. בסדר? עכשיו פה הוא רוצה 25 דינרי כסף חדשים. בסדר? לא אכפת לו כמובן איזה, אבל דינרים חדשים, לא דינרים ישנים. מה? כן, כן, הוא אמר זה לפני העסקה. אחרי העסקה הוא לא יכול להתנות תנאים. אבל לפני העסקה הוא אמר הוא רוצה 25 דינרי כסף חדשים. בסדר? למרות שהישנים עדיפים, אבל הוא רוצה חדשים. היינו מצפים שהוא לא יוכל להגיד דבר כזה. נכון? למה? בישעים כמו רשי. ואמרנו שפשט הגמרא הזאת זה כמו רשי, זאת רק התחייבות. התחייבות זה אומר שהוא חייב לי 100 שקל. עכשיו הוא יכול לתת לי 100 שקל בכל צורה שלא תהיה, כל עוד זה שווה 100 שקל. זה רק התחייבות, לא קניתי כלום. לפי הרמב״ם אפשר להבין את זה. אבל לפי רש"י, איך אתה יכול לקבוע לו זה יהיה דווקא 25 דינרים חדשים, או דווקא תלה שחור? נקנה לי, או הוא התחייב לתת לי 100 שקל, זה הכל. את 100 שקל האלו הוא ייתן לי איך שהוא רוצה. אז כאן דווקא נראה, מהשלב הזה בגמרא נראה יותר כמו הרמב״ם. שכשהגמרא אומרת שאני יכול לקבוע לו דווקא 25 דינרים חדשים, ולא, או רק תלה שחור, או משהו כזה, זה אומר, כנראה, שמה שיש פה זה לא סתם התחייבות, אלא זה קניין. רק זה קניין על דבר לא מסוים. והחידוש שהתחדש כאן, שאני יכול לעשות קניין על דבר לא מסוים, על שווי, באופן כללי, ותיתן לי אותו איך שאתה רוצה, זה מה שקורה בכל קניין כסף, אני יכול גם לצמצם את הדבר הלא מסוים, לסוג מסוים של דברים. אני רוצה שווי של 25 דינרי כסף חדשים, ואז תיתן לי אותם רק בחדשים, למרות שבעצם זה קניין, אני יכול, קניין בדבר לא מסוים, אבל אני יכול לצמצם את חוסר המסוימות. זאת אומרת, אני יכול לקנות ממך משהו מופשט, שהוא לא שווי 100 שקל ותעשה מה שאתה רוצה, אלא 25 דינרים חדשים ותיתן לי איזה שאתה רוצה. גם את זה אפשר לקנות. אוקיי? זאת אומרת, השאלה היא איזה סוג דברים לא מסוימים אפשר לקנות, לפי הרמב״ם. לעומת זאת, לפי רש"י, לכאורה קצת קשה פה. כי לפי רש"י, אם רש"י תופס רק התחייבות, וכך פשט הגמרא למעלה, אם רש"י תופס רק התחייבות, אז בהתחייבות אתה חייב לי עכשיו שווי 100 שקל, איך אני יכול לקבוע לך מה כן ומה לא? אתה תחליט, כשאתה תתן לי את זה, אתה תחליט עוד שבוע, עכשיו אין לי אצלך הרי כלום. אתה חייב עוד שבוע לתת לי, כמו בהלוואה. אתה חייב עוד שבוע לתת לי שווי 100 שקל, בעוד שבוע אתה תבוא, תיתן לי 100 שקל. אני לא יכול להגיד לך איך לתת לי את 100 שקל היום. נכון? כי זה רק התחייבות, זה לא קניין. מה לעשות? איך רש"י בכל זאת יסביר את זה? נדמה לי שהדרך היחידה להבין את הגמרא הזאת היא רש"י, זה בעצם לומר שלפי רש"י, לפי רש"י אפשר להתחייב לשווי מסוים, אבל הרי אני יכול להתנות תנאים על העסקה. תנאים תמיד אפשר לעשות. לא קניתי דבר לא מסוים לפי רש"י, נכון? אבל תנאים אפשר לעשות על כל עסקה. אז אני מוכר לך את הכיסא הזה, או את המטבע הזהב הזה, דינר זהב, תמורת 25 דינרי כסף. ואני מתנה תנאי ש25 דינרי כסף האלה יהיו רק בכסף חדש. אז לא קניתי 25 דינרי כסף חדש, אני רק יצרתי התחייבות שלך. אבל התניתי תנאים, ואני רוצה שאת ההתחייבות הזאת אתה תפרע לי בדינר חדש. תנאים אפשר להתנות על כל דבר. יכול, נגיד, להלוות לך כסף בתנאי שירד גשם מחר. אין בעיה, או בתנאי שאתה תעמוד על רגל אחת. אני יכול להתנות תנאים על כל עסקה שאני עושה. אז זה לא אומר שאני קניתי משהו לא מסוים אצלך, רש"י יסביר לא. זאת התחייבות, זה לא קניין. אבל זאת התחייבות בתנאי, שאתה תפרע את ה-25 דינרים האלה דווקא בדינרים חדשים, ולא בדינרים ישנים. כך צריך להבין את הגמרא לפי רש"י. אגב, הגמרא למעלה יותר, באותו עמוד, במאה עמוד ב', הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, תנן, הזהב קונה את הכסף, מה אליו בחליפין? הזהב קונה את הכסף לכאורה, זה חליפין. ושמע מינה, מטבע נעשה חליפין. זוכרים, ראינו את מחלוקת האמוראים, האם מטבע נעשה חליפין או לא נעשה חליפין? והגמרא אומרת, מביאה מהמשנה ראיה, שמטבע נעשה חליפין. למה? כי שכתוב הזהב קונה את הכסף, זה ודאי מדבר על חליפין. ואם זה מדבר על חליפין, אז רואים שאפשר לקנות מטבעות בחליפין. אומרת הגמרא, לא, בדמים. זה לא קניין חליפין, זה קניין כסף. לכן אתה לא יכול להביא לי ראיות. יחי, הזהב קונה את הכסף? מחייב מבעלה. שאלה מאוד דומה לגמרא שראינו קודם, נכון? אם אתה אומר לי שזה קניין כסף ולא קניין חליפין, אז מה שייך להגיד שהזהב קונה את הכסף? הזהב מחייב את הכסף. עוד פעם, כמו רש"י, נכון? שקניין הכסף יוצר אצלך התחייבות או חוב, אבל לא שבאמת נקנה לי אצלך משהו. אומרת הגמרא, תני, הזהב מחייב. הכוונה, הזהב קונה, הכוונה הזהב מחייב. זה בעצם, כך צריך לקרוא את זה, אוקיי? אז זה בעצם אומר, הגמרא אומרת פה, בחלק העליון יותר של העמוד, בצורה אולי אפילו עוד יותר מפורשת, כמו רש"י, שבקניין כסף אני לא קונה שום דבר שנמצא אצלך. אני יוצר התחייבות, וזה הגמרא משלימה עם זה. היא אומרת, למרות שכתוב המילה קונה, שזה היה הראיה לטובת הרמב״ם, כתוב קונה, לא כתוב מתחייב. מה אומרת? נכון, אבל הכוונה מתחייב. את הגמרא עד כדי כך משוכנעת כמו רש"י, שאפילו שלשון המשנה מורה כמו הרמב״ם, היא כתוב קונה. מה בסדר, אבל זה לא יכול להיות. אני מחייב. בסדר? אז זה נראה ראיה לרש"י. בדומה למה שראינו אצלנו. אני חושב שאותו דבר, אותו דבר אפשר להגיד גם פה לפי הרמב״ם. אז איך הרמב״ם קורא את הגמרא הזאת? הרמב״ם כנראה יבין שכשכתוב מחייב, הכוונה שקנית דבר לא מסוים. אתה קונה דבר לא מסוים, מה זה אומר? אתה בעצם חייב לתת לי איזשהו סכום כסף בעתיד, כי אין כרגע משהו ספציפי אצלך ששייך לי. אז זה כן קניין, לא שזה לא קניין, זה קניין של שווי. אבל הגמרא מעדיפה להשתמש ביחס לזה במונח מחייב ולא קונה, כי בפועל אין שום דבר קונקרטי שקניתי. כל מה שאתה, זה רק מחייב אותך לתת לי איזשהם שווי 100 שקל בעתיד, או 25 דינרי כסף בעתיד. עכשיו זה מעניין, כי הרי סתם אפשר לשאול על הגמרא, כמו שתמיד תמיד אפשר לשאול על לוקימתות או על דברים כאלה. אחרי שהגמרא אומרת באמת שהכוונה היא להתחייב ולא לקנות, חזרת השאלה, אז למה המשנה נקטה בלשון קונה? מה, המשנה לא ידע את זה? טוב, הגמרא דוחקת את המשנה. אז הבנתי, כי אין ברירה, אני דוחק. אבל כשאני שואל את עצמי על רבי, שהוא ניסח את המשנה, למה הוא ניסח אותה בצורה כזאת שנצטרך לדחוק אותה? למה הוא לא כתב את מה שהוא באמת התכוון אליו? מה הבעיה להגיד שהזהב מחייב את הכסף ולא קונה את הכסף? כמו שהגמרא עצמה הבינה. אז למה רבי מבלבל אותנו? אני מבין מה מחייב את הגמרא להגיד שלמרות שכתוב קונה, כנראה הכוונה מחייב, כי קונה לא שייך בדבר כזה. זה רש"י, כן? אבל הרמב״ם מטען כנגד רש"י, עם כל הכבוד, אבל גם רבי לא היה טמבל. כשרבי ערך את המשנה, למה הוא לא כתב את זה במפורש, את מה שהגמרא כזה דוחקת בו? כי רבי רצה לומר לך, שפה לא נוצרת מחויבות כמו בהלוואה, אלא פה אתה קונה ערך, קונה שווי. דה פקטו זה כמו מחויבות של הלוואה. מה זה אומר? הרי אין אצלך שום דבר שהוא שלי. אתה בעתיד תצטרך לתת לי שווי של 100 שקל. במובן הזה זה כמו חוב בהלוואה. אבל במובן המהותי זה לא אותו דבר. פה אתה ממש קונה. והנפקא מינה של למשל אפשר לקדש בזה אישה. בהלוואה אי אפשר לקדש בזה אישה. לקנות עם זה בקניין כסף. עם החוב הזה אני יכול לקנות בקניין כסף משהו נוסף. וזה הרמב״ם שראינו בהלכות מכירה. אוקיי? אז לכן הרמב״ם דווקא בעניין הזה יכול להיות שגם גם, גם כאן יוצא יותר טוב מרש"י. כי מצד אחד הגמרא אומרת תני מחייב, אבל הגמרא לא נותנת הסבר למה רבי התנסח בצורה כל כך רשלנית. בסדר, שיגיד הזהב מחייב את הכסף. אבל הוא בלבל אותנו. היינו חושבים שזה חליפין. למה שלא יגיד הזהב מחייב את הכסף והכל מצוין? מה היינו מפסידים מזה? גם היית מבין את הרעיון בהלכות מחירה, שצריך למשוך את הסחורה כדי לחלט את העסקה. וגם בלי החוסר דיוק שיש בניסוח שהוא בחר. אז אומר הרמב״ם, לא, זה לא חוסר דיוק, להפך, רבי דייק מאוד בלשונו. למרות שפרקטית, בעצם מדובר פה בהתחייבות, רבי לא כתב התחייב, רבי כתב קונה, כדי להגיד לך שפה זה לא כמו הלוואה, אתה רק יוצר התחייבות. פה אתה קונה שווי, דבר לא מסוים. בסדר? ולכן גם מפה אני חושב שזה לא ראיה לרש"י, ואם בכלל הייתי אומר שזה אפילו אולי ראיה לרמב״ם. האי דיוק הזה בלשון המשנה. כן, שולחן ערוך, שולחן ערוך מביא את הדבר הזה להלכה, קשה מאוד להבין למה הוא מתכוון, הוא מביא את זה בלשון הגמרא, לא בלשון המשנה. הוא אומר, נתן לו 30 מיסר של נחושת בדינר כסף, חייב ליתן לו דינר כסף כמו שפסק עמו, אם חדש חדש, ואם ישן, ישן. חייב ליתן לו, אז זה התחייבות? הוא חייב להיתן לו כמו הרמב״ם. הוא קנה שווי, ומה זה אומר? שאתה חייב להיתן לו כמו שהוא פסק. אפשר לקרוא כך, אפשר לקרוא כך. נכון? אז לכן קשה להכריע מכאן. עכשיו, בואו נראה, עד כאן דיברנו על כל מיני כספים, דינרי כסף ישנים, דינרי כסף חדשים וכו'. הנימוקי יוסף מדבר על השאלה, מה קורה אם אני קובע סוג מסוים של סחורה, לא סוג מסוים של מטבע. אני רוצה טלה שחור, כמו שאמרתי קודם. יכול להיות שזה לא יהיה אותו דבר כמו כסף מסוים. למה? אז תראו, קודם כל, אני אזכיר עוד פעם, בפשטות זה נראה תלוי במחלוקת רש"י והרמב״ם. נכון? כי לפי הרמב״ם שמדובר בקניין, יכול להגיד שהקניין חל על טלה שחור, לא סתם על שווי באופן כללי. טלה שחור לא מסוים, אבל טלה שחור. אוקיי? טלה שחור, לא משנה. לפי הרש"י, שמדובר פה בהתחייבות, התחייבות היא בהגדרה לתת לי שווי מסוים שהתחייבת. אי אפשר להגיד לך איך לתת לי את השווי. וזה לא מדויק. כי ראינו ברש"י שגם רש"י צריך להסכים, זה גמרא. גם רש"י צריך להסכים שבסוף בסוף הוא צריך לתת לו מטבעות חדשים כמו שהוא ביקש. והסברתי איך זה מסתדר לפי רש"י שזה רק התחייבות, שזה תנאי. יכול להיות שאני יכול את אותו תנאי להגיד, גם על תלה. ואז באמת חוזרת השאלה בין לפי הרמב״ם ובין לפי רש"י, מה קורה עם סחורה מסוימת? לכאורה, אין שום סיבה שלא יוכל לעשות את זה. מה זה שונה מלהתנות שהוא רוצה 25 דינרי כסף חדשים? אז אני מוכר יוסף באמת אומר, כן, ההבדל רק יהיה, האם אני קונה תלה שחור, זה יהיה לפי הרמב״ם, ולפי רש"י, אני רק מתחייב לתת תמורה, והתנאי הוא שאני אתן את זה בתלה שחור. אבל עדיין, תכלס, העסקה הזאת יכולה להתקיים בין לפי הרמב״ם ובין לפי רש"י, ככה לכאורה. ונימוקי יוסף כותב, לישנן באינה, שאני צריך את המטבעות החדשים כדי לישן אותם. צריך אני לישנן זמן מרובה, וחדשים נוחים לי, שלא ישחירו יותר מדי. שם אינן, דהי טענה דלישן, טענה היא. זה שאתה אומר שאתה רוצה דווקא לישן, זו טענה. מה עוד רואים מפה? שצריך טענה כדי שאני חייב אותו לתת לך דווקא מטבעות כסף חדשים. למה? אני דרשתי בעסקה מטבעות כסף חדשים, זה הכל, מה הבעיה? זה מה שאני רוצה, זה מה שקניתי, זה הכל. למה אני צריך לתת לך תירוצים, למה אני מעדיף את החדשים? אני רוצה חדשים, אין לי תירוץ, תירוץ לא טוב. מה זה משנה? בא לי, אני אוהב אותם נוצצים. מה זה משנה? אם זאת הייתה העסקה, זאת הייתה העסקה. למה צריך שהדבר הזה ייחשב כטענה? זאת אומרת, יש לך נימוק סביר, לכן באמת אנחנו נחייב אותו. אם לא יהיה לך נימוק סביר, לא נחייב אותו. אני חושב שהדבר הזה עוד פעם מטה לכיוון של רש"י. כי לפי הרמב״ם, ברגע שעשינו את העסקה, אני קניתי מטבעות חדשים, או אני קניתי תלה שחור. אני לא צריך נימוקים למה אני רוצה את זה, זה מה שאני רוצה. מה, אני הולך לשוק, אני קונה עגבניות, אני צריך להסביר למוכר למה אני רוצה דווקא עגבניות, ושלא ייתן לי מלפפונים. אני רוצה עגבניות, מה זה עסק שלך? אז גם פה, אם אני קניתי ואמרתי את מה אני רוצה לקנות, אז קניתי. אני לא צריך הסברים. לעומת זאת, לפי רש"י, אני לא באמת עשיתי תנאי. לא היה פה תנאי כפול ולא היה שום דבר. אני רק אמרתי, אני מוכר לך דינר זהב ב-25 דינרי כסף חדשים. ואז אני אומר, בסדר, אני נותן לך ישנים, כי הבנתי שאתה רק רוצה לתת את הערך של 25 חדשים, והישנים הרשבים הם יותר טובים. אז מה, אז אני נותן לך את ה... אם יש לי תירוץ למה אני רוצה דווקא את החדשים, אני אגיד, לא, לא. אני רוצה דווקא את החדשים, אתה לא תוכל לתת לי את הישנים. כי פה זה ויכוח בשאלה איך אתה פורע את החוב שנוצר. אפשר להתווכח, האם אני מתכוונתי דווקא לחדשים או לא, אם יש לי טענה טובה, אז יש לי טענה טובה, ואם לא, אז לא. אבל לפי הרמב״ם, הטענות האלה הן טענות לא לעניין. ברגע שקניתי, אז קניתי. מה אני צריך לתת לך הסברים? למה בחרתי לקנות את זה ולא את זה? בא לי. אז זה גם כן מתה, הנימוקי יוסף הזה, מתה קצת לכיוון של רש"י, שמדובר פה בסוג של תנאי. כן? וכתב רח ז"ל, שאף על פי שהישנים שווים יותר, חייב ליתן לו חדשים, כמו שפסק. ודכוותי, זה הנימוקי יוסף, החידוש של הנימוקי יוסף, ודכוותי במטלטלין, שמי שמשך חפץ מחבירו, והתנה לו, ליתן לו קור חיטים חדשים, חייב ליתן לו כמו שפסק. מה זה לא מדבר רק על סוג המטבעות, מטבעות חדשים מול מטבעות ישנים, אלא גם בחיטה. נגיד, אני רוצה דווקא חיטה חדשה ולא חיטה ישנה, או אני רוצה דווקא חיטה ולא שעורה, אני יכול גם בסחורות שונות להתנות מה אני רוצה. עכשיו פה צריך לשים לב טוב. למה שזה לא יהיה אותו דבר? למה צריך להגיד את זה? זה ברור, לא? אם אני יכול להתנות על סוג מסוים של מטבעות, אני יכול להתנות על סוג אחר של תמורה. אני רוצה דווקא חיטה חדשה. בסדר? בין לרשי בין לרמב״ם. אני יכול להתנות או שאני יכול להקנות, לא משנה, אבל אני יכול לעשות את זה כך או כך. מה בכלל אהבה אמינה לחלק?
אם זה לא שווי, זה כמות.
לא, חיטה חדשה וחיטה ישנה. הכמות היא אותה כמות.
לא.
אם זה שווה יותר ושווה פחות, אז אתה יכול להגיד את זה אותו דבר גם על דינרים. ברור שלא צריך לתת לו משהו ששווה פחות, הוא לא יכול לתת לו משהו ששווה פחות. אם יתננו על שווי מסוים, הוא לא יכול לשלם לי פחות מה שיתננו. זה, על זה לא צריך את הנימוק יוסף. זה כמו, תחשוב כמו, שאנחנו מדברים על פריאה של נזיקין או בעל חוב, אז שאלה אם זה קרקע בינונית, קרקע עידית או קרקע זיבורית. כתובה פורעים בעידית, בעל חוב בבינונית ומזיק ב... רגע. מזיק בעידית, בעל חוב ובינונית, וכתובה נדמה לי בזיבורית, לא זוכר, משהו בזיבורית. אז גם שם אפשר לשאול, מה זה משנה? הרי הכל מתגלם בשווי. אז בסוף, בסוף אני נותן לך קרקע ששווה 100 שקל, כי זה מה שאני חייב לך. אם הקרקע היא זיבורית, אז אני כנראה צריך לתת לך שני דונם במקום דונם אחד. ותכלס, זה יהיה שווה את 100 שקל שאני חייב לך. אז למה לקבוע אם אני נותן לך קרקע עידית או קרקע זיבורית? המחיר כבר מגלם את ההבדלים האלה. לא, מתברר שלא. זאת אומרת, יש העדפות לבני אדם, למרות שהמחיר לא מגלם אותם. בסדר? זה יכול לקרות, דבר כזה. בן אדם מעדיף, אתה יכול למכור לי, אני לא יודע מה, חביות נפט של שישאבו מבאר בסעודיה בעוד 50 שנה, בשווי מסוים. אוקיי? וזה השווי שלהם. אבל מה לעשות? אני לא שואב נפט, ואין לי שום כלים לטפל בדבר כזה. אז אני רוצה את זה בכסף, לא רוצה את זה בחביות נפט עתידיות. זה לא אומר שהכסף שווה יותר, וזה לא מגולם בשווי של החביות. זה לא מגולם בשווי של החביות. לי הכסף שווה יותר, כי החביות אין לי מה לעשות איתן. אני לא סוחר נפט. אוקיי? אז לא תמיד ההבדלים האלה מגולמים בשווי. בכל מקרה, אבל זה רק אהבה אמינא. למסקנה, אומר הנימוק יוסף, כן, סחורה זה כמו כסף. אני יכול להתנות על סחורה מסוימת, כמו שאני יכול להתנות על כסף מסוים. הקצות מביא מאחיו שמקשה על הנימוקי יוסף. סימן ראש ג' אם ישן ישן, כתב בנימוקי יוסף, זה השולחן ערוך. כתב נימוקי יוסף בפרק הזהב, וזה לשונו. תניה כמות שהוא, כמות שהתנה עמו. ודכבתה במטלטלין, מי שמשך כסף מחברו, והתנה ליתן לו קור חיטים חדשים, חייב ליתן לו כמו שפסק. עד כאן לשון. זה הנימוקי יוסף שראינו. ואחי, הרב המופלג, מורנו הרב יהודה הכהן שיחיה נצח, עד איזה איחולים בדיוניים, הקשה ממה שכתב הרן בעבודה זרה, פרק הסוחר, כן, זה בעל קונטס הספקות, רב יהודה הכהן, כן, זה אח של הקצות, שהסוחר את הפועל והתנה ליתן לו בשכרו קור חיטים זה, או אפילו קור חיטים סתם, אינו חייב ליתן לו חיטים, אלא מעות, ומשום דמחסרה משיכה. תמיד מה אומר הרן בעבודה זרה? הרן על הריף. הוא אומר שמה, אני שכרתי פועל שחרוש לי בשדה יום אחד, ואני חייב לו על זה 1,000 שקל. אתה יודע? והפועל התנה שהוא רוצה את התמורה בחיטים. קור חיטים מסוים. או קור חיטים סתם, אבל בחיטים, ולא בתלה או בכסף. אומר הרן, לא חייב לתת לו חיטים. שייתן לו איזה, באיזה צורה שהוא רוצה את השווי שהוא חייב לו, את ה-1,000 שקל שהוא חייב לו. אז רואים, כן, זה מה שאומר בעל קונטס הספקות, שאי אפשר להתנות בעסקה כזאת על תמורה מסוג מסוים. זה נגד הנימוק יוסף אצלנו, כן? זה מה שהוא אומר, וכן כתב הרמ"א, שילמד ב', ואם כן, המאי צריך ליתן כמו שיתנה. למה אצלנו צריך ליתן, הנימוק יוסף אומר, כמו שיתנה. הרי שם אנחנו רואים שלא. אחר כך מצאתי בספר בני יעקב, שגם מקשה את הקושייה הזאת, כן, הרמה שהוא מדבר עליו זה הרמה הזה, שילמד ב', בעל הבית ששכר פועל ואמר לו ליתן לו חפץ בשכרו, יכול ליתן לו אחר כך דמיו, לא את החפץ. למה? הועיל ולא משך החפץ, לא קנאו. כי החפץ הזה הוא תמורה, הוא לא הסחורה. אז כל עוד לא משכת את החפץ, התמורה לא נקנתה, אתה בעצם, אתה חייב לי 100 שקל. אם אתה חייב לי 100 שקל, תן לי את ה-100 שקל האלה, באיזה צורה שאתה בוחר. אני לא יכול להגיד לך באיזה צורה לתת לי את ה-100 שקל האלה. כן? אז זה סותר את הנימוקי יוסף. עכשיו, האמת, שזה מסוג הקושיות שאני תמיד קשה לי איתם, אתה מקשה לי מהרן על נימוקי יוסף, גברה גברה קרמית. מה? מה, מה אתה רוצה? למה? בסדר, אז הרן חולק על נימוקי יוסף. מה השאלה? עכשיו, זה לא מדויק. למה? א', בגלל שנימוקי יוסף לכאורה יוצא מהגמרה. כתוב, אם אתה רוצה מטבעות חדשים, אז זה רק חדשים. אז נימוקי יוסף רק בסך הכל מוציא את המסקנה, אבל המסקנה הזאת תמונה בגמרה. אז זה כבר קשה. כי הרן לא יכול ללכת נגד גמרה. דבר שני, השולחן ערוך מביא את שתי ההלכות האלה. שולחן ערוך ברש ג' איפה שהקצות מדבר, אומר אם בישן ישן, אם בחדש חדש. מביא את הגמרה שלנו. אז הוא פוסק את הנימוקי יוסף. והרמה פה ברש למד ב' מביא את הרן. מה? שכר שכיר אתה מדבר? לא, מי אמר זה גמרה? זה הרן, זה לא גמרה. לא, זה הרן. אז אני אומר, אז יש פה גם סתירה בשולחן ערוך. עזוב את הרן והנימוקי יוסף, יכול להיות שיש להם מחלוקת. בשולחן ערוך כן צריך להיות קונסיסטנטי. בסדר? ואם הוא פוסק גם אותו וגם אותו, אז יש פה איזושהי קושייה, זה צריך להתיישב. לפחות השולחן ערוך חשב שזאת כנראה לא מחלוקת. כי עובדה שהוא פסק את שני הצדדים. האמת שגם בעניין הזה צריך קצת להיות זהירים. ראיתי פעם מאמר של פרופסור ניסיהו, נדמה לי קוראים לו. או ברכיהו, מה שלא זוכר. מיד הרב ניסים. זה שניהל את יד... הבן של הרב... בן של הרב ניסים, נדמה לי. לא זוכר. כן, אז הוא כתב מאמר ארוך על השולחן ארוך ודרכו בפסיקה, והוא מביא שמה שבכלל לא בטוח שהשולחן ארוך התכוון לכתוב משהו קוהרנטי. הוא אסף כל מיני פסקים, הוא אסף אותם, זה לא שהייתה לו איזושהי שיטה, בסיפור הזה אמור להיות קוהרנטי, ואם יש סתירות צריך ליישב אותם. הוא אסף את הפוסקים, פה הפוסקים יצא לו ככה, שם יצא לו אחרת, לא בטוח שעשה את החשבון הקוהרנטי. טוב, זאת לא התפיסה המקובלת בשולחן ארוך, ואני באמת חושב שזה מוזר להגיד שהוא עשה את זה באופן כזה, אלא אם כן אתה מבין שזה באמת לא ספר שהתכוון להיות ספר הלכה, אלא ספר שהתכוון רק לסכם את מה שיוצא מהבית יוסף. בית יוסף מביא הרבה שיטות, והשולחן ארוך כשהוא מסכם את הבית יוסף, הוא לא באמת מתיימר להוות ספר הלכה. אז זה גם כן, יש איזשהו ויכוח על מה... מה? לא משנה, הרמה והשולחן ארוך מבחינתי זה אותו... כן, אותו חיבור. מה? לא, אבל הרמ"א לא השיג על השולחן ערוך שם. נכון, אבל הוא לא השיג בסימן ריש ג' והוא כן השיג בריש למד ב'. או כתב בריש למד ב', לא השיג. הוא כתב...
זה לא בחוק שונה.
מה?
בגלל שזה סימן שונה.
לא משנה אם זה סימן שונה או לא, אבל הרמ"א לא השיג שם, אז הוא כנראה מסכים. ופה הוא כותב שלא. כן. אתה אומר אם זה באותו מקום, אז יכול להיות שמשהו כותב פה, זה גם מהווה מחלוקת על מה שהשולחן ערוך כתב שם. כן. טוב, בכל מקרה, באופן הפשוט כן צריך לנסות וליישב פסיקה של ה... למשל הרמב״ם, הרמב״ם, אתם יודעים, יש מחלוקת בגמרה בין צורות שונות לעשות דרשות. דבי רבי ישמעאל דורשים כללי ופרטי, דבי רבי עקיבא דורשים ריבוי ומיעוטי. יש בתורה כלל ופרט וכלל, אז... בית המדרש של רבי ישמעאל דורש את זה באופן אחד, בית המדרש של רבי עקיבא דורש את זה באופן אחר. וזה יוצר הבדלים הלכתיים. ברמב״ם אפשר לראות שהרמב״ם פוסק בסוגיות שונות בשס, במקומות מסוימים הוא פוסק באופן שמתאים לדרשות של דבר רבי ישמעאל, במקום אחר הוא פוסק באופן שמתאים לדרשות של דבר רבי עקיבא. הוא לא מקפיד על קוהרנטיות במישור של דרכי הדרש. אין סתירה בין ההלכות שהוא פוסק כשלעצמן. אבל מבחינת ההוצאה מהתורה, אז ההלכה הזאת יצאה בריבוי ומיעוטי, ודבר רבי ישמעאל חולקים עליה. וההלכה הזאת יצאה בכללי ופרטי, ודבר רבי עקיבא חולקים עליה. אז זה יוצא לא קונסיסטנטי במובן של דרכי הדרש. למרות שההלכות כשלעצמן לא סותרות אחת את השנייה. אבל במובן של דרכי הדרש, הרמב״ם לא מקפיד על, 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 על עקביות. מה? כן, תן נכונות, למרות שהן יוצאות מדרכי דרש אחרות, אז זה קצת מוזר. אבל פה יש סתירה בין ההלכות עצמן, לא בין המקורות להלכות. תחליט, אני יכול להתחייב על דבר, על סוג מסוים, או שהתחייבות זה רק לשווי באופן כללי. אז פה, אז זה הקושייה של ה... של הקצות, כן, או של המקוט הספקות, שהוא שואל סתירה בין הרן לבין הנימוקי יוסף. עכשיו, אם אני הולך עם הרמב״ם, אם אני הולך עם הרמב״ם, אז נדמה לי שיש דרך ליישב את זה באופן די פשוט. למה? הנימוקי יוסף מדבר על דמי מקח. הגמרא שלנו, והנימוק יוסף מדברים על דמי מקח. הר"ן מדבר על שכר שכיר. נכון? על תשלום שכר שכיר, זה סוגיה אחרת. זה גם סוג של עסקה, אז לא עסקת מחירה. זה תשלומים לפועל או לשכיר, אוקיי? היה מקום לומר שבדמי מקח, בעצם למה באמת אני יכול להתחייב לדבר מסוים, למעות חדשות, לחיטה, לחיטה ולא למשהו אחר, לטלה שחור וכן הלאה, כי זה קניין. אבל לפי הרמב״ם דמי מקח זה קניין, ואמרנו שכל הבעייתיות להתחייב לדבר מסוים זה רק לפי רשי, כי רשי אומר שנוצרת התחייבות. אני חייב לתת לך שווי של 100 שקל. מי אתה שתגיד לי איך לשלם לך את 100 שקל האלה? אז זה קשה. צריך להגיד אולי תנאים או דברים כאלה. אבל לפי הרמב״ם הקושי לא עולה. לפי הרמב״ם אני עושה קניין. עכשיו, ברגע שנתתי, משכת את סחורה, נקנתה לי התמורה. מה זאת התמורה? מה שקבענו. אם קבענו דבר מסוים, אז נקנה לי דבר מסוים. מה הבעיה? אין שום בעיה. לכן הגמרא אצלנו אומרת, ואני מוכר לסף מרחיב את זה, אבל זה כבר מופיע בגמרא, שאני יכול בדמי מקח להתחייב גם דבר מסוים. כמו שבדמי מקח אומר הרמב״ם, זה קניין על השווי. אז אני יכול לקנות דבר מסוים גם, או יותר מסוים, ולא סתם ערך או שווי באופן כללי. בשכר שכיר, אז שם יכול להיות שזה באמת התחייבות, כמו הלוואה. לא קניתי משהו. ולכן בשכר שכיר, כל עוד לא משכתי את החיטים, נוצרה התחייבות, אתה חייב לשלם לי שווי של 100 שקל. איך לשלם? החלטה שלך. איך אני יכול לקבוע לך, איך תעביר לי את השווי של 100 שקל? לפי הרמב״ם אין שום בעיה להבין את זה. ואם השולחן ערוך הולך בשיטת הרמב״ם, נניח, ראינו למעלה את הניסוח שלו, יכול להתפרש גם כרמב״ם וגם כרשי, אם השולחן ערוך הולך בשיטת הרמב״ם, ואגב בדרך כלל הוא הולך בשיטת הרמב״ם, אז אין שום בעיה, אז אין סתירה בשולחן ערוך. מה שהוא פוסק אצלנו בסוגיה, זה בגלל שמדובר על דמי מקח. ובדמי מקח אני קונה את השווי. לקנות את השווי אין מגבלה, אני יכול לקנות גם דבר מסוים. בשכר שכיר זה כמו הלוואה. בהלוואה אתה לא יכול לקבוע איך הוא יפרע לך את ההלוואה. הוא חייב לך 100 שקל. הוא ייתן לך שווי, שווה כסף של 100 שקל. איך? בתלה, בכיתה, בכסף, בזהב, בנחושת, במה שהוא רוצה. החלטה שלו. אתה לא יכול לקבוע את הדבר הזה. בשכר שכיר זה כמו הלוואה. אם אני מניח את ההנחה הזאת. ששכר שכיר זה כמו הלוואה. עכשיו, למעשה, זה לא באמת מתיישב עם הרמב״ם. למה? כי ספציפית הרמב״ם טוען ששכר שכיר זה כמו דמי מקח, לא כמו הלוואה. איך אני יודע את זה? אותה משנה בשביעית שראינו קודם, נכון? הרי המשנה בשביעית אומרת שכמו שדמי מקח לא נשמתים, הלוואה נשמתת. דמי מקח לא נשמתים, גם שכר שכיר לא נשמת. והסברתי למה, כי הרמב״ם לפחות יבין שדמי מקח ושכר שכיר, שניהם בעצם קנויים למי שחייבים לו. להבדיל מההלוואה ששם זה רק התחייבות. אם זה כך, אז אין מקום לחלק ולומר שלפי הרמב״ם, שכר שכיר זאת התחייבות, ודמי מקח זה קניין. אבל השולחן ערוך בזה לא חייב לקבל את הרמב״ם. השולחן ערוך יגיד ששכר שכיר זה כן כמו הלוואה. תשאלו אותי למה השכר שכיר לא נשמט בשביעית. זה פשוט. השולחן ערוך כתב פירוש על הרמב״ם גם, נכון? כסף משנה. שהכסף משנה מסביר למה דמי מקח לא נשמטים, הוא לא מסביר את מה שאני הסברתי. ראינו את מה שהוא אומר.
שכר שכיר, הוא גם חייב לקבל, זה מציאות. איך אפשר למנוע את ה...
זאת אומרת, גם הלוואה זה מציאות, גם דמי מקח זה מציאות. הכל זה מציאות.
זה פחות שאני בוטף על
מוסרית, לא יהיה... לא, אני זה משהו אחר, אתה אומר לי שיקולים מוסריים, אני לא אומר על שיקולים מוסריים. אנחנו מדברים על ההגדרה ההלכתית. אז הכסף משנה כשהוא מסביר... נכון, בדיוק. כסף משנה כשהוא מסביר למה דמי מקח לא נשמטים, הוא לא אומר בי שדמי מקח זה קניין, זה כמו פיקדון. אלא הוא אומר שדמי מקח זה לא דרך של הלוואה. לא עשית פה הטבה לנזקק. ועל זה לא חל דין שמיטת כספים. אם זה כך, אם זה ההסבר של הכסף משנה, אז גם בשכר שכיר אתה יכול להגיד אותו דבר. בשכר שכיר, בעצם, זה לא... למה זה לא נשמט השכר שכיר? ושאני חייב לשכיר את הכסף, אני לא הנזקק פה. אם בכלל זה השכיר הוא הנזקק, אני חוזר למה שאתה אמרת. לפי הכסף משנה, זה באמת ההסבר הוא הסבר מוסרי. לא הסבר בהגדרות הטכניות כמו שראינו ברמב״ם. ואז אפשר להבין באופן פשוט, למה השכר שכיר לא נשמט. הוא לא נשמט בגלל שהמסכן פה זה השכיר, לא אני. למה שניתנו לי את הכסף של השכיר בשמיטת כספים? אבל מצד שני, הטענה שלי, זה שהשולחן ערוך יכול לקבל את שיטת הרמב״ם באופן עקרוני, שדמי מקח זה עניין על שווי, ושכר שכיר זה יצירת התחייבות. רק הוא טוען שלעניין שמיטת כספים זה לא רלוונטי אם זה, אם, אם זה קניין או התחייבות, ולכן הוא צריך הסברים אחרים שם. למה זה לא נשמט. אבל לענייננו, לגבי השאלה שאנחנו מדברים עליה, האם אפשר להכיל את זה על סוג מסוים של תמורה, כאן השולחן ערוך יכול לקבל את מה שאני אמרתי ברמב״ם. ולהגיד שבדמי מקח, כיוון שאני קונה את התמורה, כמו שהרמב״ם אומר, אז עניין שמיטת כספים זה לא יעזור. שם צריך הסבר אחר למה זה נשמט. אבל לעניין הקנייה, גם הוא מסכים שזה קניין. אם זה קניין, זה יכול לחול גם על סוג מסוים של דברים. ולא רק באופן כללי. לעומת זאת שכר שכיר, בניגוד לדמי מקח, זה כמו רש"י, זה רק נוצרת התחייבות. אם נוצרת התחייבות, אז אתה לא יכול לייצר התחייבות על דבר מסוים. כל עוד לא משכת, זה לא שלך. אז הוא חייב לתת לך 100 שקל, הוא ייתן לך מה שהוא רוצה. לאו דווקא חיטים, הוא ייתן לך כל מה שהוא רוצה. וזה מה שאומר הר"ן בעבודה זרה. כן? כמובן, יש תמיד את האפשרות של התנאי. מה שראינו ברש"י, אצלנו בסוגיה. רש"י אצלנו בסוגיה בעצם אומר שלמרות שזה לא קניין, הדמי מקח, אלא זה התחייבות, כמו בהלוואה בעצם, אבל פה ההתחייבות מלווה בתנאי, ואפשר להתנות, ואני רוצה שאת הפירעון תעשה לי בדינרי כסף חדשים, או בחיטה, ולא בסחורה אחרת, או לא בכסף, או משהו כזה. ואפשר להתנות תנאים על עסקאות. אז אם אני רוצה את התמורה כך, אז התניתי את העסקה באופן כזה. אז גם עד כאן עשיתי את הניתוח לפי הרמב״ם. נכון? אם זה קניין. ואמרתי שבשולחן ערוך אפשר ליישב את קושיית הקוטס הספקות אם הולכים עם הרמב״ם. אבל אם הולכים עם רש"י, ואם אתם זוכרים, אז ראינו שהנימוקי יוסף כנראה סובר כמו רש"י, לא מעתיק אותו. שזה בעצם יצירת התחייבות, זה לא קניין. אז אם זה כך, אז הסיפור מסובך יותר. ממה נפשך? אם אתה מבין שזה תנאי, ולכן זה עובד אצלנו עם הנימוקי יוסף, או בגמרא שאומרים שדינרי כסף חדשים, יש פה תנאי ואני יכול להתנות על התמורה שאותה אני מקבל. אז למה השכר שכיר אפשר להתנות? גם שמה, השכיר אומר, אני מוכן לעבוד אצלך, נוצרת אצלך התחייבות לשלם לי 1,000 שקל, אני מתנה את העסקה בזה שכשתשלם לי את ה1,000 שקל האלה, תשלם לי אותם בחיטה ולא במשהו אחר. אבל הרן אומר שלא. כך פוסק הרמ"א. זאת הקושייה של הקונטר ספקות. הקושייה הייתה, אתה, השולחן ערוך או הרמ"א, אתם פוסקים כמו הנימוקי יוסף, שאפשר לקבוע תמורה מסוימת, זאת אומרת לדעתכם, אני עכשיו הולך לפי רש"י, אז לדעתכם בעצם ההתניה יכולה לעבוד. אם הוא מתנה, אז זה בסדר גמור, התנאי יעבוד. אז למה ברן, ההתניה של השכיר, שהוא רוצה את התמורה דווקא בחיטה, לא יכולה לעבוד. התניה זה התניה. לפי הרמב״ם שזה לא מדובר בהתניה, אלא זו שאלה של אופי העסקה, אני יכול להגיד שאופי העסקה הוא שונה, בשכר שכיר ובדמי מקח. אבל לפי רש"י, שזה תלוי בשאלה של דיני תנאים, אז אם אתה התנית והתנאי הזה מועיל בדיני מקח וממכר, למה זה לא יועיל בדיני שכר שכיר? מה ההבדל? לכן מי שמקשה את הקושייה הזאת, מקשה אותה כנראה על הצד שמדובר פה ביצירת התחייבות. זה כמו רש"י, כמו נימוק יוסף, וכנראה גם הקצות למד ככה, אם הוא מקשה את, או עקות הספקות, אם הוא מקשה את הקושייה הזאת. בסדר? עכשיו אנחנו צריכים לראות מה הקצות מיישב, אני חושב שאת זה כבר נשאיר לפעם הבאה, כי זה כבר להיכנס לפרטים שלא מספיק. אוקיי, נעצור כאן.